רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. דמוקרטיה היא לא דבר פשוט. דמוקרטיה בישראל, עם סכסוך מתמשך וראשי ממשלה שנמצאים תחת חקירה, היא דבר מורכב הרבה יותר. המכון הישראלי לדמוקרטיה הוקם לפני כ-25 שנים. יש בו 5 מרכזי מחקר שונים שעוסקים בין היתר בחיזוק והגנה על הדמוקרטיה וחקר דעת קהל. כדי להנגיש לנו הציבור הרחב את הידע שקיים במכון, מביא לנו המכון הישראלי לדמוקרטיה את הדמוקרטים, פודקאסט בהגשת טובי העיתונאים בישראל. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. ב-29 במרץ 1955 התכנסה הממשלה לישיבה דחופה. ברקע פיגוע מחריד שביצעו מסתנני הפדיון בנגב, שבמהלכו הם חדרו לחתונה והשליחו ברימונים. צעירה נהרגה ועוד 18 נפצעו. חמתו של שר הביטחון דאז דוד בן גוריון בערה. הוא הציע בישיבה לכבוש את רצועת עזה מהמצרים. ראש הממשלה שרת צינן את ההתלהבות והזהיר מפני ההשלכות הבינלאומיות של המהלך. בן גוריון נשא נאום נחרץ שבו גם הגיב לטענה שאל מלא האום מדינת ישראל לא הייתה קמה. וכך הוא אמר, לא ולא, רק העזת היהודים הקימה את המדינה, ולא החלטת אום שמום. לבסוף התקבלה החלטתו של שרת, אבל מה שנשאר מאותה ישיבה בשנת 1955 הוא מטבע הלשון הזה שמשמש את הפוליטיקאים מאז ועד היום. היום ננסה להבין האם באמת אום שמום, מה החשיבות של הארגון המושמץ והאם בצדק מושמץ, ומדוע נוצרה התחושה שהוא מוטה באופן קיצוני נגד ישראל.
Ladies and gentlemen, the UN begun as a moral force has become a moral farce.
המדריך שלנו למסע בבניין האום בניו יורק יהיה ברק רביד, שלום לך.
היי דפנה.
ואתה הראשון שעושה קאמבק לפודקאסט, כבוד גדול. הפרק האחרון על היוזמה הסעודית רוצו להזין, היה מרתק. אז בוא נתחיל מההתחלה כהרגלנו בקודש, מה זה בכלל האום, הדבר הענק הזה שמדובר עליו?
בשביל זה צריך ללכת אחורה לשנת 1920. אוקיי, אחרי מלחמת העולם הראשונה, העולם מלקק את פצעיו, וארצות הברית, נשיא ארצות הברית דאז וודרו וילסון, מוביל ליוזמה בינלאומית להקמת גוף שנקרא חבר הלאומים. שוב, ארגון בינלאומי שנועד לראות איך באמצעות דיאלוג בין מדינות שונות, בין המעצמות הגדולות, ניתן יהיה למנוע את המלחמה הבאה. אלא מה? חבר הלאומים היה ארגון די חלש, ללא סמכויות, הרבה מדינות או לא היו חברות בו, או לא ממש רצו שתף פעולה וכולי, והדוגמה העיקרית לכישלונו הייתה עובדה שהנאצים עלו לשלטון, התחילו במסע כיבושים באירופה, ובעצם...
והשאר היסטוריה, מה שנקרא.
היסטוריה, כן, בערב מלחמת העולם השנייה, זה כבר ברור שהארגון הזה אין לו זכות קיום. אחרי מלחמת העולם השנייה, ב-1945, על חורבות אותו חבר לאומים, הוקם האום כגוף שבעצם... אותה מטרה, למנוע מלחמה, ניסיון להסדיר סכסוכים בין מדינות בדרכי שלום, וגם ניסיון לקבוע איזשהו סטנדרטיזציה בינלאומית לאימותים, לסכסוכים, וניסיון להקים גם גופים בינלאומיים, בהם יהיו חברות מדינות, שיאפשרו גם לכפות את נקרא לזה החוק הבינלאומי, על מדינות סוררות.
אז בוא ננסה, הגענו למסקנה ביחד בחשיבה המקדימה לפרק הזה, שיהיה הכי קל להקביל את זה פחות או יותר למה שקורה בארץ. אז אנחנו מדברים על משהו גדול, אבל בפועל, עצרת האום לפחות, שזה הגוף המרכזי שם, הוא מאוד דומה לפרלמנט. כמו שיש לנו היום במדינת ישראל, שיש נציג לכל מפלגה, אז האום בנוי באותה צורה, רק שבמקום מפלגות יש שם מדינות.
בדיוק. יש היום 193 מדינות שהן מדינות חברות מלאות באום. יש עוד כמה מדינות שהן מדינות במעמד משקיף, כמו הוותיקן וכמו פלסטין, שהכירו בה בנובמבר 2012 כמדינה משקיפה שאינה חברה מלאה באום. בעצם כל מדינה שחברה באום היא חברה בעצרת הכללית, שזה בעצם באמת כמו מליאת הכנסת, אוקיי? מעל העצרת הכללית של האום יש כמה ועדות, כמו ועדות הכנסת, ועדת תקציב, ועדה משפטית, ועדת זכויות אדם, ועדת כוחות שמירת שלום, יש כל מיני ועדות. מעל הוועדות האלה, בעצם הגוף העליון של, של האום, זו מועצת הביטחון.
אז בוא נתעמק בכל זאת קצת יותר בעצרת הכללית, עוד לפני שנעבור לדבר על הגופים האחרים, ונעשה את זה כמובן. אז בדומה לכנסת, גם שם יש קואליציות, אופוזיציות, זה לא שכל מדינה היא ממש בפני עצמה, זה מאוד דומה למה שקורה פה בארץ, שבסוף מגבשים ככה. קואליציה, והיא זו שמובילה את העניין.
זה ממש ממש ככה, כלומר, בתוך עצרת האום יש כמה קבוצות אזוריות, אוקיי? זאת אומרת, קבוצת מדינות, משהו, גוף שנקרא WEOG, אוקיי? שזה אומר Western Countries and Others, אוקיי? זאת אומרת, בעיקר מדינות אירופה, ארצות הברית, קנדה, לדעתי אוסטרליה, ניו זילנד ויפן, אם אני לא טועה, אוקיי? זה בערך ההרכב. קבוצת המדינות המערביות, אגב, ישראל היא היום לא הייתה הרבה שנים, היום היא כן חלק מהקבוצה הזאת, וזה סוג של קואליציה, אוקיי? של מדינות, קוראים זה like-minded states, אוקיי? מדינות שבעלות אותו עולם ערכים, אותם אינטרסים, פחות או יותר, מצביעות בערך אותו דבר בהצבעות.
וכמה הגוש הזה גדול?
הגוש הזה הוא בערך, אם אני לא טועה, של בערך 40 מדינות, אולי אני מפספס קצת. זה גוף אזורי, כן? יש גם גופים, קואליציות כאלה של אזורים אחרים. אבל יש גם קואליציות שהן לא בדיוק על בסיס גיאוגרפי. כלומר, לדוגמה, גוש המדינות הבלתי מזדהות. מה זה הדבר הזה? זה במשך שנים הרי היה את המאבק הבין גושי, ברית המועצות מול ארצות הברית, והיה את המדינות שאמרו, אנחנו לא מזדהים עם...
לא עם אלה ולא עם אלה.
ולא עם אלה. גוף של, אם אני לא טועה, 70 או 75 מדינות, משהו כזה, גוף מאוד גדול, שבעיקר מדינות ערביות ומוסלמיות, שהוא הגוש שבדרך כלל, זה בשנים האחרונות קצת משתנה בהצבעות שונות, אבל בדרך כלל גוש שמצביע כגוש. זאת אומרת, כל אותן מדינות מצביעות אותו דבר. הגוש הזה הוא גם גוש שבאופן סיסטמטי ואוטומטי מצביע נגד ישראל. ככה שאם יש לנו באום 193 מדינות, וגוש המדינות הבלתי מוזדהות, שהוא 70 ומשהו מדינות, מצביע נגד ישראל, זה אומר שהסיכוי לנצח בהצבעות בעצרת הכללית הוא בעצם אפס.
אז אם היינו צריכים להמשיך ולהמשיל את זה למה שקורה במדינת ישראל, ישראל היא באופוזיציה של האום, היא המרץ שלהם, היא המפלגת העבודה שלהם של השנים האחרונות.
כן, כן.
בגלל זה כל כך קשה לישראל להביא לדוגמה היוזמה שתעבור את העצרת הכללית, כי אין לה שם רוב.
בדיוק.
ובניגוד לכנסת שפה זה משתנה כל 4 שנים, שם זה נשאר אותו דבר.
כן, עכשיו העצרת הכללית... חלק גדול מההחלטות שלה הן החלטות לא מחייבות, אוקיי? כלומר, לפי אמנת האום, החלטות העצרת הכללית רובן אינן מחייבות, אבל יש גם החלטות של העצרת הכללית שיש להם השפעה משמעותית על התנהלות האום. לדוגמה, תקציב. כל נושא התקציב לא מנוהל על ידי מועצת הביטחון, אלא מנוהל על ידי העצרת הכללית, על ידי הוועדות שלה. כמו שידוע גם בכנסת, התקציב זה אחד הדברים החשובים, אם לא ה. ולכן זה מאפשר, אגב, הרבה פעמים להחלטות שהן יותר משמעותיות עבור ישראל, לעבור בעצרת או בוועדות שלה, בעיקר בדברים שנוגעים לתקציבים לגופים, שנחשבים גופים שהם פרו-פלסטינים, אונרה וגופים אחרים.
אז אם ישראל רוצה לשפר את המצב שלה בעצרת האום, ואגב מיד נדבר על הנטייה הזאת, ישר להגיד שהאום הוא אנטישמי, כן. והאום הוא מוטי ישראל, אז מה שהיא בעצם צריכה לעשות זה לשכנע מדינות במישור הבילטרלי, מדינה על מדינה, ולאט לאט להעביר אותם לצד הישראלי, רק שזה לא כל כך פשוט כל עוד יש
נכון,
את הסכסוך.
בדיוק, כמו בכנסת, חבר כנסת רוצה להעביר הצעת חוק, צריך לשכנע את יותר מ-60 חברי כנסת. אגב, היו מקרים שבהם ישראל הצליחה להעביר החלטות פוזיטיביות, חיוביות, בעצרת הכללית של האום, כי היא הצליחה ליצור קואליציות ולשכנע. לדוגמה, ישראל העבירה לפני כמה שנים החלטה על חדשנות בתחום החקלאות והמדבור, מלחמה במדבור. אוקיי? אז מן הסתם, כשזו החלטה שהיא אין בה אלמנטים פוליטיים, יותר קל, אוקיי? גם אילן גילון הצליח להעביר, נכון, את החוק על קצבאות הנכים. אוקיי? כי אתה מוצא נושא שאתה יכול בעצם שאין בו קואליציה ואופוזיציה, אז אתה מצליח. וזו החוכמה בעצם באום, לנסות לראות איך אתה יכול למצוא נושאים שאין בהם קואליציה ואופוזיציה, בדיוק כמו בכנסת.
אז הסיבה שאנחנו קמים כל שני וחמישי לכותרות שישראל ספגה החלטה לא נעימה בעצרת הכללית של האום, כי באותו בוקר קם חבר פעיל מבחרן או מקזחסטן או אפילו מהרשות הפלסטינית, עבד מספיק קשה וזה עבר.
למען האמת הוא אפילו לא צריך לעבוד כל כך קשה, כיוון שכאשר מדובר בהחלטות פוליטיות, אוקיי? אתן לך דוגמה. יש החלטות שהן כבר ממש על אוטומט, כן? החלטה על זכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית, אוקיי? זו החלטה שהיא כל שנה בכפתת בנובמבר עוברת החלטה כזאת, אוקיי? כבר לדעתי 30 שנה, אולי אפילו 40 שנה, אוקיי? עכשיו, זה החלטות שעוברות בפער של 157, כן? 150 בעד, 7 נגד, עוד איזה 20 נמנעות, נגיד, ומשהו כזה. אז לא צריך שום מאמץ כדי להעביר החלטה כזאת, כן? אבל גם
ההחלטה
הזאת...
אנחנו גם מדמיינים נציגים באום כמין אנשים כאלה מורמים מעם. בסוף זה פוליטיקאים שמגיעים מהמדינות שלהם ורוצים גם להשיג רווח פוליטי או דיפלומטי להציג שם בחזרה במדינת האם.
שוב, יש אפילו מקרים, שוב, כמו בכנסת, נכון? כמה הצעות חוק יש שחברי כנסת מרימים את הכנסת, חברי כנסת מרימים את האצבע בגלל משמעת קואליציונית, נכון? אפילו שהם לא יודעים אפילו, לפעמים לא יודעים אפילו מה כתוב בחוק, אבל הם יודעים, חוק הזה עבר ועדת שרים לחקיקה, הקואליציה רוצה לקדם אותו, יש הסכמה בין ראשי הקואליציה, מקדמים, מצביעים בעד.
זה בעיקר מאפשר להם לא לחשוב יותר מדי.
אותו דבר באום, יש החלטות, יודעים שהקואליציה, לצורך העניין, המדינות שתומכות בפלסטינים, הם בעד, מצביעים בעד.
אז דיברת על התקציב, שזה זרוע אחת של הפעילות של עצרת הכללית. מה בכל זאת ההשלכות של היתר ההחלטות שהיא מקבלת, לדוגמה, באמת על ההכרה בפלסטינים ופליטים וכדומה? מה עושים עם ההחלטות האלה אחרי זה?
אז ככה, רוב ההחלטות הן החלטות שנשארות כשורה בספר החלטות האום, אוקיי? אבל יש החלטות שיש להן משמעות מדינית יותר גדולה. לדוגמה, אני חושב ההחלטה המשמעותית ביותר שהעצרת האום קיבלה בשנים האחרונות בנושא ישראלי-פלסטיני, הייתה בנובמבר 2012, ההכרה בפלסטין כמדינה שאינה חברה מלאה באום, כמדינה משקיפה. כי זה דבר שנתן אפשר לפלסטינים אחרי זה להתקבל כמדינה גם בהרבה מאוד מסוכנויות האום היותר קטנות שמסונפות לארגון המרכזי.
הייתה לזה משמעות אופרטיבית.
הייתה לזה משמעות אופרטיבית וגם משמעות מדינית, כלומר שזה לא, שזה אמנם סמלי והצהרתי, אבל זה חשוב מאוד, כי בעצם הרבה מאוד מדינות, מרגע שפלסטין זכתה למעמד של מדינה משקיפה שאינה חברה באום, לדוגמה, הרבה מדינות שדרגו את המעמד של היחסים שלה עם הרשות הפלסטינית. אם המעמד היה של דוגמה, אפילו ארצות הברית, כן, או שבעבר משרד אשף בוושינגטון לא היה יכול להניף את דגל פלסטין בכניסה למשרד, היום הוא יכול, וזה נבע כחלק משוב, שכבות ושכבות 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 של הרבה מאוד החלטות שהן לכאורה הצהרתיות, אבל כשזה מצטבר ומצטבר, נהיה לזה בסוף ערך מדיני שגורם לצעדים שמדינות שונות לוקחות.
אז אם אמרנו שהעצרת הכללית היא מליאת הכנסת הקולנית והצעקנית, הגוף הרציני יותר, האופרטיבי יותר, זה שדומה יותר לממשלה שלנו, הוא מועצת הביטחון של האום, מה קמים בבוקר? מביאים את כוס הקפה ומה עושים שם?
אז מועצת הביטחון של האום היא באמת הגוף היותר ביצועי, הזרוע המבצעת לכאורה, כשבעצם מועצת הביטחון מורכבת משני חלקים, חלק אחד חמש החברות הקבועות, שבעצם מרגע הקמת האום הוחלט שבריטניה, צרפת, סין, רוסיה וארצות הברית הם חמש המדינות הקבועות באום, גם חמש המעצמות הגרעיניות הגדולות בעולם. אגב, הרבה מאוד מדינות מאוד ממורמרות מזה ורוצות לעשות רפורמה ולבטל את המעמד הזה של מדינות חברות קבועות במועצת הביטחון, כי גם לכל חמש החברות הקבועות
יש זכות ונשקלו, וטו.
זכות וטו, שזה אומר בעצם עוצמה בלתי מוגבלת. אז יש הרבה מדינות, טורקיה, הודו, אגב גרמניה, שהיום אם חושבים על זה, העובדה שגרמניה היא לא חברה קבועה במועצת הביטחון, זה דבר מדהים, זה המדינה אולי באמת אחת המעצמה הכלכלית, באמת אחת הגדולות בעולם, באמת מעצמה אדירה, מחזיקה את כל אירופה.
אבל זה מדהים, כי זה באמת ממש מתכתב עם השיטה פה, כי גם הקואליציה, בייחוד של נתניהו, מורכבת מזה שבשורה ארוכה של נושאים, לכל אחת מהשותפות יש זכות וטו.
נכון, זה מאוד מאוד דומה.
צריך להגיע להסכמה על כל דבר, זו המשמעות.
בדיוק, ובעצם, אז יש את חמש החברות הקבועות, וחוץ מזה יש עוד 10 חברות שהן מתחלפות, כל אחת בקדנציה של שנתיים. אגב, הקמפיין של הקבלה למועצת הביטחון, אתה צריך, מדינה צריכה לקבל עם הנוטו שני שליש מהקולות בהצבעה בעצרת האום, כדי להיות, להתקבל כחברה במועצת הביטחון. זה קרבות לא פשוטים, שגם כאן, כמו בכנסת, זה נטו פוליטיקה. זה מדינות שישנו לפעמים את כל מדיניות החוץ שלהם, רק כדי להשיג תמיכה של גושים מסוימים.
זה דילים, בדיוק כמו שאנחנו רואים פה. נכון. דילים, תן לי ותן לך, אני אחוקק את זה ואתה תתמוך בי בזה, אותו דבר.
אותו דבר בדיוק. עכשיו, מועצת הביטחון גם היא פועלת מתוקף אמנת האום. ההחלטות של מועצת הביטחון יש משקל הרבה יותר גדול מהחלטות העצרת הכללית, אבל גם כאן יש שני סוגים של החלטות. יש החלטות לפי פרק 6 של אמנת האום, שזה החלטות שהן גם אין להם מעמד של אכיפה בכוח, אוקיי? הם החלטות בעלות משמעות מדינית ולפעמים גם החלטות אופרטיביות, אבל אין מנגנון אכיפה ברור לפי פרק 7 של אמנת האום. פרק 7 של אמנת האום אומר שבעצם התקבלה החלטה שהאום, או שבכלל מדינות העולם, יפעלו בכוח כדי לכפות את רצונן על מדינה אחרת. לדוגמה, הסנקציות על איראן זה החלטות מתוקף פרק 7. כל הטלת סנקציות זה מתוקף פרק 7. זאת אומרת שזה החלטות שיש לאכוף אותן, לייצר מנגנוני אכיפה בינלאומיים. לדוגמה, באום, אם יש הטילו סנקציות על איראן, מי שמפר את הסנקציות, יש ועדת סנקציות שאתה מובא לסוג של שימוע, שיש לזה השלכות.
ברור. רגע, אנחנו אנשים פרובנציאליים, אז בואו ננסה להבין גם איפה ישראל בסיפור הזה. אם אמרנו שבעצרת הכללית המצב שלנו בחירה, אנחנו לא חלק מהמשחק, מה קורה במועצת הביטחון, שם באמת נחתכים העניינים? בכל זאת מדינות מערביות גדולות, אנחנו רואים גם את היחסים של ישראל, של דוגמה עם רוסיה, עם סין, איפה זה מציב אותנו?
זה מציב אותנו במקום שהוא קצת יותר טוב, אבל לא הרבה יותר טוב. זאת אומרת שישראל, במשך לאורך רוב השנים, בעצם חסתה תחת המטריה האמריקאית במועצת הביטחון. אוקיי? הווטו האמריקאי במועצת הביטחון היה הנכס הגדול ביותר של ישראל. אפשר להגיד ללא ספק שללא הווטו האמריקאי במועצת הביטחון, היו כבר מזמן עוברות החלטות, מזמן אני אומר לא לפני 5 שנים, מזמן לפני 50 שנה, היו עוברות החלטות מאוד חמורות נגד ישראל. אגב, וכל פעם שארצות הברית לא מטילה וטו, והיו הרבה פעמים כאלה, עברו החלטות מאוד מאוד
רגע לפני סיום הכהונה של אובמה, זו החלטה הכי זכורה.
כן, כן, אבל זה מקרה אחד, זה הכי זכור כי זה הכי קרוב, וזה גם הכי זכור כי עשו על זה קמפיין פוליטי מאוד גדול, אבל גם טראמפ וגם נתניהו, אבל ג'ורג' בוש לא הטיל וטו כמה פעמים, אוקיי? לדוגמה, החלטה 1701 שסיימה את מלחמת לבנון השנייה, בעצם הגיע שלב שישראל הבינה שארצות הברית לא תטיל וטו, ואז ישראל אמרה, אם ארצות הברית לא תטיל וטו, התקבלה החלטה נכונה. אז אנחנו צריכים בעצם לבוא וליטול יוזמה, ובעצם לנסות לנסח את ההחלטה בעצמנו. גם אז היו, תוך כדי ההתגלגלות, בגלל שזאת דינמיקה, כמו בהצעות חוק או החלטות ממשלה, כל צד מושך לכיוון שלו, ובסוף, גם אם אתה יוזם החלטות, נכנסים דברים שאתה לא אוהב.
כן, אבל בכל זאת אני חושבת שאולי הגוף הזה הוא לא פרו-ישראל, וכמו שאתה אומר, אם היה לו יותר חופש פעולה, אז היינו חוטפים שם לא מעט, אבל בניגוד לרושם שנוצר בציבוריות הישראלית, שהגופים האלה הם בפירוש אנטי-ישראלים, ולא מעניין אותם שום דבר חוץ מישראל, הגוף הזה גם עוסק לא מעט בעניינים אחרים, בסוריה, ודאי, באיראן, ודאי. וגם שם הוא נוקט לפעמים ביד מאוד קשה.
כן, עכשיו, שני דברים. אחד, הרבה פעמים שמתקבלות החלטות נגד ישראל, או בעצרת הכללית, או במועצת הביטחון, מאשימים את, לרוב בעצרת הכללית, וגם אגב בסוכנויות היותר קטנות של האום.
מיד נדבר עליהן.
מה עושה הפוליטיקאי הישראלי הממוצע? מאשים את האום. עכשיו, האום, כן, שמדברים על מה זה האום, האום זה בעצם הפקידות שהיא עובדת בליישם את ההחלטות של
מזכירות הכנסת. הכל...
זה מזכירות הכנסת או לצורך העניין
מזכירות הממשלה.
מזכירות הממשלה ומנכלי משרדי הממשלה השונים. כן, יש לדוגמה אגף כוחות שמירת שלום. לצורך העניין זה כמו משרד הביטחון של האום. אוקיי? אז זה כמו שמישהו ילך ובגלל שהממשלה קיבלה איזו החלטה, יתקוף את מנכל משרד הביטחון. כן? זה לא, בסוף האנשים שעובדים באום, הם עובדים מתוקף ההחלטות שמתקבלות בעצרת הכללית, מועצת הביטחון או במליאות של הארגונים השונים. ושם מי שמצביע זה לא עובדי האום, זה לא אנטוניו גוטרש מזכ"ל האום, אין לו זכות הצבעה. גם לא לאף אחד מהעובדים שלו. מי שמצביע זה מדינות. עכשיו, הרבה פעמים לישראל לא נוח ללכת ולהגיד לרוסיה, למה אתם מצביעים כל פעם נגדנו באום, או לסין, כי זה מדינות שאנחנו צריכים,
להודו.
או להודו, כי זה מדינות שאנחנו צריכים למהם כל מיני דברים אחרים. אז מה עושים? תוקפים את האום, אומרים שהאום אנטישמי, האום אנטי-ישראלי, האום, 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 האום. אף אחד לא אומר, גם לא מספר. הפוליטיקאים שלנו גם לא מספרים לציבור, שבעצם הבעיה שלנו זה לא עם הבניין, כן, שעומד שם בניו יורק בשדרה הראשונה.
עם הקיר הירוק המזעזע.
כן, זה לא הבעיה. הבניין הוא לא הבעיה, גם לא הכיסאות, גם לא הדוכן הנועמים. הבעיה שלנו זה עם האנשים שיושבים בספסלים של המדינות השונות.
אבל איך אתה מסביר את זה שלישראל יחסים מאוד טובים עם המדינות שהזכרת, ובשנה האחרונה אפילו אני חושבת שאנחנו רואים את זה יותר מתמיד, ועדיין ברגע האמת באום הם נגדנו.
כיוון, שוב, שאלה מהו רגע האמת. עבור ממשלת ישראל הנוכחית, רגע האמת זה הצבעה בנושא התנחלויות, אוקיי? עכשיו, סוגיית ההתנחלויות היא סוגיה שיש קונצנזוס בינלאומי נגדה, אוקיי? ולא יעזור כמה מתנות של טרקטורונים להתפלת מים ניתן למודי, כן? בסוף, בנושא ההתנחלויות, עמדת הודו היא שההתנחלויות לא חוקיות ומנוגדות לחוק הבינלאומי. וזה בעיניי לא צפוי להשתנות בעתיד הנראה לעין. אוקיי? ולכן רוב ההצבעות האלה הם הצבעות בנושא הפלסטיני. שבנושא הפלסטיני אני לא רואה מצב שבו ישראל יכולה, בהינתן שהסכסוך נמשך כמובן ושאין התקדמות מדינית וזה, אני לא רואה אפשרות באמת לשנות דרמטית את דפוסי ההצבעה באום. אגב, ההצבעה האחרונה בעצרת הכלית על הכרזת ירושלים של טראמפ, כן? אז צריך להגיד, הייתה שם התקדמות מסוימת, אוקיי? שוב, מהי ההתקדמות? שבמקום שזה יהיה 150 או 169, זה היה 139. כן, הצלחנו לאט, להעביר.
לאט,
נכון,
לאט.
נכון, אז אני אומר, היו...
מה זה לעומת הנצח?
אז בדיוק, אנחנו... אז בדיוק, כמה נצח לא מפחד מדרך ארוכה.
בדיוק.
אז הצלחנו, באמת, הצלחנו, גם אנחנו וגם העובדה שטראמפ עמד בטלוויזיה ואיים, שמי שלא יצביע נגדנו, שמי שיצביע נגדנו נחתוך לו את הסיוע, אז היו לא מעט מדינות שעברו מתמיכה להימנעות, אוקיי? זה בהחלט היה, לא צריך זלזל בהישג הזה, זה היה התקדמות, שוב, זה לצורך העניין, זה היה כמו שנבחרת ישראל תפסיד 1-0 או 2-0 לנבחרת איטליה ולא 10-0.
תסתכל על המגמה ברגע.
נכון.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני חייב להודות שלא בכל יום יוצא לי לצפות בחדשות. קצת אתרי אינטרנט, מדי פעם עיתון ברכבת, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מבולבל מהכותרות ומכל הרעש.
במדיה המסורתית הרבה פעמים מחפשים בשביל הרייטינג את הפורמט של אימות, גימיקים, עמדות קצה, לא מאפשרים ללבן את מכלול הסוגיות, ואז הציבור יכול להיות שהוא יקשיב שעות על גבי שעות לדיווחים על חוק הלאום, ואף פעם לא ידע במה מדובר בכלל.
זה יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.
הנחת המוצא שלנו שכדי לגבש מדיניות וחקיקה, צריך, נכון וכדאי, לבסס אותם על ידע, על עובדות, על מחקר משווה, ולשם כך עובדים אצלנו כ-70 חוקרים שעוזרים לגבש מדיניות במכלול התחומים החשובים והחיוניים למשק, לדמוקרטיה הישראלית ולמבנים של קבלת ההחלטות.
אבל במכון מבינים שלא מספיק ליצור תוכן ומחקרים רק עבור המחוקקים. כדי להנגיש לציבור הרחב את הידע והמחקרים שאותם הם עורכים, הם מגישים לנו את הפודקאסט הדמוקרטי.
אז בעצם אנשים עם מומחיות, שאנחנו לוקחים נושאים שהם גם תחומי עניין שלנו וגם על סדר היום הלאומי, ואנחנו מספקים פרספקטיבה, נקודת מבט רחבה יותר, כדי לאפשר למי שמעוניין באמת להתעמק בסוגיות האלה, להבין אותם בצורה יותר חדה ומשמעותית.
אני יונתן ליס.
אני איתן אבריאל, מייסד האתר ועורך מגזין דה מרקר.
אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
אני סמי פרץ.
כאן ארנון מאיר. ברוכים הבאים לפודקאסט הדמוקרטי.
אתה פעם אחת תקשיב במשך 20 דקות או חצי שעה, תקבל הבנה הרבה יותר טובה של הנושא, מאשר במשך חצי שנה לשמוע התנצחויות והודעות לעיתונות באותה סוגיה.
בין השאר עלתה במסגרת הפודקאסט הדמוקרטי מיני סדרה בת 3 פרקים על חוק הלאום, כשכל אחד מתייחס אליו מזווית אחרת. שוויון זכויות, איך מייצרים שותפות עם אזרחי ישראל הערבים, והשפעת החוק על ישראל כמדינה דמוקרטית. כל פרק של הפודקאסט לא רק מציג את הבעיה ואת ההיסטוריה שלה, אלא גם מציע פתרונות אפשריים.
אני זוכר אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשהיו מראיינים אותי הרבה פעמים בתקשורת, היא תמיד הייתה מקוננת, אבל לא נתנו לך לדבר. הייתי אומר, מה לעשות? זה המצב. אז הנה, פה בפודקאסטים שלנו, אנחנו כן נותנים לדבר.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז דיברנו על המליאה, שזה כאמור העצרת הכללית, על הממשלה שזה מועצת הביטחון, אבל כמו שאמרת בהתחלה, יש גם לא מעט ועדות, גופים דוגמת אונסקו, שלאחרונה גם קיבלו כמה החלטות שנויות במחלוקת, בנוגע לירושלים ודברים נוספים, מעין זרוע משנית שעוסקת בתרבות, חינוך ומדע. קודם כל בוא נשמע מה חושב נתניהו על אחת ההחלטות האחרונות של הגוף הזה.
עוד החלטה הזויה של אונסקו. הפעם הם קבעו שמערת המכפלה בחברון זה אתר פלסטיני, משמע לא יהודי, ושזה אתר בסכנה. לא אתר יהודי. מי קבעו שם? אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, לאה, האבות והאימהות שלנו. ואתר בסכנה? הרי רק במקומות שישראל נמצאת, כמו חברון, מובטח חופש דת לכולם. במזרח התיכון מפוצצים את המסגדים, הכנסיות, בתי הכנסת, בכל שאר המקומות, במקומות שישראל לא נמצאת. אז אנחנו נמשיך לשמור על מערת המכפלה, על חופש דת לכולם, ונמשיך לשמור גם על האמת.
דבר ראשון, בניגוד למה ששמענו את נתניהו אומר עכשיו, אונסקו לא קבע שמערת המכפלה היא לא אתר יהודי, אוקיי? זה לא היה נוסח ההחלטה. יש גם הרבה פעמים, הרבה מניפולציות שפוליטיקאים עושים, ובונים על זה שאו שהם בעצמם לא קראו את נוסח ההחלטה, וכנראה הציבור גם הוא לא תמיד קורא את נוסח ההחלטה.
לא תמיד.
כן, ואז ההחלטה הזאת היא באמת הייתה החלטה תקדימית, כיוון שהיא קבעה שמערת המכפלה היא נכנסת לקטגוריית אתרי המורשת העולמיים בשטח מדינת פלסטין, אוקיי? ואתרי מורשת פלסטינים, כן? זה לא אמרו שהם לא קשורים ליהדות או שום דבר.
אבל בוא ננסה להבין עוד קודם, לשמה הוא קם, מה הוא עושה, למה צריך את הגוף הזה?
הוא מקים שורה של ארגונים מקצועיים, אוקיי? שהם נועדו לקדם סוגיות מקצועיות. אונסקו נועד לקדם תרבות, חינוך ומדע.
אבל גם שם מי שמרכיב את העניין זה לצורך העניין הפוליטיקאים, הנציגים של המדינות, בעלי האינטרס.
כן, אז יש לנו את אונסקו, חינוך, תרבות ומדע. יש לנו את המועצה לזכויות אדם, נועדה לעסוק בזכויות אדם. יש לנו את ארגון התקשורת העולמי, כן? גוף של האום שעוסק בנושא תקשורת. יש לנו את ה-World Trade Organization, אוקיי?
אבל גם שם חשוב להבין, זה לא אנשי מקצוע שהאום מינה שעוסקים בנושאים האלה, כמו פה בוועדת החינוך של הכנסת. יושבים נציגים בדיוק. מכל מפלגה ודנים בעניין.
בדיוק,
זה
יש.
גוף ולבד... פוליטי.
נכון, גוף פוליטי. לוועדת החינוך של הכנסת יש את צוות הוועדה. אז גם לאונסקו יש את מנכלית הארגון ואת ה... לא יודע כמה עשרות אנשים שעובדים שם, אבל שוב, אלה אנשים שמיישמים את ההחלטות שהמדינות
הם
מקבלות.
הם המערך התומך.
בדיוק. בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה המדינות. באונסקו, מנכלית אונסקו הקודמת, היא ממש ממש לא רצתה שאונסקו יתעסק בנושאים הפוליטיים של ישראל, פלסטין, ממש לא רצתה. אלא מה? אלא באמת השפעה, אוקיי? היא בסוף צריכה לעשות מה שהמדינות מחליטות. וכשבעצם כל מיני מדינות מביאות אג'נדה פוליטית לתוך גוף שהוא לכאורה אמור להיות מקצועי, אז עוברות החלטות כאלה, וגם כאן ישראל תקפה את אונסקו, קיצצה את הכספים שהיא נותנת לאונסקו, עכשיו היא גם מאיימת לעזוב את אונסקו, כן? אם עד סוף השנה לא יהיו רפורמות באונסקו, ישראל אמרה שהיא תעזוב, אבל בעצם הבעיה שלה היא לא עם אונסקו, הבעיה שלה היא עם כל אותן מדינות שיושבות שם, ומרים עוד את האצבע.
אז עושים את זה לצרכים פוליטיים.
כן.
אבל חשוב להבין שגם בתוך הוועדות יחסי הכוחות נשמרים, בדיוק כמו בכנסת. זה יחסי כוחות שנגזרים מיחסי הכוחות בעצרת הכללית. זה לא שפתאום תהיה איזה ועדה שבה לישראל יש רוב.
נכון, אבל נשאלת השאלה, האם בכל מצב אנשים באים ומעלים הצעות, אוקיי? כי לפעמים, בסוף הרי הנציג המצרי, כן, באונסקו, הוא בסוף עושה מה שהממשלה בקהיר אומרת לו, אוקיי? אז במצב שהוא כמו היום, המצרים מרגישים, והמצרים זו דוגמה של אנשים שמאוד מרסנים את עצמם בשנים האחרונות מלקדם דברים באום, אפילו קצת לחצו על הברקס, אבל עדיין אין להם דרך במצב שבו יש אימות מאוד בולט, אימות מדיני, מאוד גואש בין ישראל לפלסטינים, המצרים לא יכולים שלא לקדם יוזמות נגד ישראל באום. מנגד, במצב מדיני אחר, אוקיי, שיש מסע ומתן, שיש איזושהי התקנות מדינית, ניתן אולי להגיע. רגיעה.
ומה המשמעות שאנחנו מורידים להם כסף? חוץ מזה שאנחנו נשלם קצת פחות, מה זה אומר? זה ישפיע עלינו, איך זה ישפיע עליהם?
עליהם זה לא ישפיע. ישראל, הסכומים שהיא משלמת...
אבל הם... יוציאו את ישראל משם?
אז ככה, בתהליך הדרגתי, כן, אם נצבר חוב עד לגובה מסוים, מדינה עלולה לאבד את זכות ההצבעה שלה. כן? אנחנו עוד לא שם, אבל אם נגיד, שוב, ישראל רוצה לצאת בכלל מאונסקו, כן? אבל אם היא לא תצא בסוף ותמשיך לא לשלם את דמי החבר, תוך בערך שנתיים ישראל עלולה לאבד את זכות ההצבעה שלה.
זה שלא נהיה שם לא אומר שהם לא יקבלו החלטות לגבינו.
אז בדיוק, ואז נשאלת השאלה, שזה תמיד, זאת תמיד השאלה, האם אתה רוצה להיות בפנים ולנסות להשפיע, או שאתה אומר, אני לא משחק את המשחק, אוקיי?
זו שאלה שאנחנו מכירים גם כאן, מהכנסת, היטב היטב.
בדיוק, שאלה ששאלת מקודם, כולם אומרים, האום מקבל מספר לא פרופורציונלי של החלטות נגד ישראל, כן? ותמיד אומרים, למה אתם לא מתעסקים עם איראן? למה אתם לא מתעסקים עם סוריה? למה אתם לא מתעסקים עם צפון קוריאה, כן? עכשיו, מצד אחד ברמת הנתונים זה קצת כמו הדברים של ביבי על המלצות המשטרה, נכון? שאומר 60% מהמלצות כן. המשטרה לא מתקבלות. הוא לא מספר הרי שמתוך ה-60%, מתוך ההמלצות האלה, חלק מההמלצות זה לסגור תיקים, כן? זה לא...
משחק זה... בנתונים בקיצור.
בדיוק. אז גם כאן באמת יש מספר לא פרופורציונלי של החלטות נגד ישראל. אבל המספר לא פרופורציונלי הזה הוא של החלטות שהן רובן לא מחייבות ובעלות משמעות סמלית.
וגם חוזרות על עצמם.
וחוזרות על עצמם הרבה
אותה
פעמים.
אותה החלטה הם מקבלים 20 פעם.
נכון, נכון. איפה המצב משתנה? אם את מסתכלת על ההחלטות היותר מחייבות, ואת רואה ששם ישראל היא ממש לא המדינה המרכזית שאיתה מתעסק האום. צריך לבדוק, להסתכל כמה החלטות מעשיות של הטלת סנקציות היו נגד איראן. במשך שנים, עוד ועוד, היו כמה החלטות מועצת ביטחון של הטלת סנקציות על איראן. יש החלטות רק לא מזמן, עוד החלטת להטלת סנקציות על צפון קוריאה. אפשר לקחת
חשוב
עוד...
להגיד שתיאורטית יכלו גם להטיל סנקציות על ישראל, אנחנו בכלל לא מעלים את זה על הדעת, שזה מראה שאולי בכל זאת מצבנו לא עד כדי כך
ודאי,
גרוע שם.
ולכן אני אומר, להגיד שהאום מוטה נגד ישראל, אז מצד אחד זה נכון, כי בכמות... זה נכון. באיכות זה ממש לא נכון. ההחלטות שבאמת משנות, ברובן המוחלט ישראל חסתה תחת הווטו האמריקאי, ומדינות אחרות, צפון קוריאה, סוריה, איראן, חטפו לא מעט החלטות מועצת ביטחון, שהן הרבה יותר חמורות מכל החלטה שישראל קיבלה, אז אני ממש לא חושב שישראל צריכה אפילו להשתמש בקו הזה של, אבל למה לא סוריה ואיראן? כן? כי אנחנו ממש לא רוצים לקבל את אותו יחס
לא
שסוריה
ואיראן.
ואיראן מקבלות.
אז לפני שאני עוברת לאונרה, שזה ארגון מאוד מאוד חשוב, רק אני רוצה לחדד את העניין הזה עם אונסקו, בפועל מה שהארגון הזה עושה, הוא ממש משמר את האתרים העולמיים בעולם, יש לו תפקיד אופרטיבי, כן. הוא זה שמגיע לשטח ודואג שהמקום משומר ומוחזק
כן, בתוך אונסקו, בתוך אונסקו יש את ועדת המורשת העולמית, ששוב במקור זו הייתה ועדה שהמטרה שלה הייתה בעצם לעשות רגולציה של איך צריך לשמר אתרים בעלי משמעות היסטורית בעולם, ובעצם לקבוע איזה שהם סטנדרטים שהם מדינות שחברות באונסקו צריכות לעמוד בהם גם על אתרים בשטח שלהם, וגם בעיקר בזמן מלחמה או עימות צבאי שמדינות לוקחות על עצמם אחריות ש... אני לא פוגע באתרי מורשת עולמיים. גם כאן אבל, כאשר יש סכסוך בין שני עמים על אותה פיסת קרקע, אז נושא כמו מורשת, שהוא נושא נרטיבי לחלוטין, ונוגע בזהות ובדת ובלאומיות, הופך להיות נפיץ מבחינה פוליטית. ואז מגיעים באמת למערת המכפלה, שאומרים, אוקיי, של מי זה מערת המכפלה? זה יותר של היהודים? זה יותר של המוסלמים? זה יותר... או הר הבית מול הכותל המערבי? הרי ישראל אומרת הכותל המערבי, הפלסטינים אומרים, מה פתאום? זה לא הכותל המערבי, אנחנו קוראים לזה חייטל בורק. אוקיי? הר הבית, ישראל קוראת לזה הר הבית. הפלסטינים אומרים, מה פתאום? זה חרם השריף. אז רק על הנושא הזה של איך... באיזה מונח השתמשו, הייתה החלטה באונסקו, שהפלסטינים אמרו, לא יהיה כתוב טמפל מאונט, יהיה כתוב חרם השריף, ואז בעצם המשמעות של זה, זה שאין לזה קשר ליהודים. אז אפילו בדברים שהם לכאורה ניואנס קטן, המשמעויות מבחינה לאומית, דתית, זהותית, הם נרטיבית, הם מאדירות.
כן, אבל באופן כללי, יש לישראל אינטרס שהאתרים שלה יהיו בכל זאת מוגנים ושמורים תחת...
זה לא רק זה, אונסקו, אחד הדברים שאונסקו עושה, הפרויקטים המרכזיים נוגע לחינוך בנושא השואה בכל העולם. אוקיי? חינוך נגד אנטישמיות ובנושא השואה. זה אחד הפרויקטים המדהימים שאונסקו עושה. אגב, ישראל שתפה איתם לזה פעולה, נותנה לזה כסף וזה, ככה של... להגיד שהכל רע, זה...
זה מוגזם. כן. אז בוא נדבר על אונרא, גם זה ארגון שעולה לכותרות בייחוד בתקופה האחרונה. בוא נשמע את נתניהו בעניין הזה.
מצד אחד הוא תוקף אזרחים חפים מפשע בכוונה תחילה, ומנגד הוא מתחבא מאחרי ילדים. ביום שישי אני הנחיתי את מנכ"ל משרד החוץ להגיש מחאה רשמית נגד החמאס למועצת הביטחון של האו"ם. בשבוע שעבר פגשתי גם את שגרירת ארצות הברית באו"ם, ניקי הילי. אני הודעתי לה גם בשמכם על דבריה התקיפים לטובת מדינת ישראל ונגד האובססיה האנטי-ישראלית באו"ם. אמרתי לה גם שהגיע הזמן שהאו"ם יבחן את המשך קיומו של אונרא. מאז מלחמת העולם השנייה היו וגם ישנם היום עשרות מיליוני פליטים, ולעשרות מיליוני הפליטים הללו יש נציבות עליונה באו"ם. ואילו לפליטים הפלסטינים, שרובם, כמעט כולם, מיושבים, להם יש נציבות נפרדת, קוראים לזה אונרא. ואונרא, במוסדותיה יש הרבה מאוד הסתה נגד ישראל, ולכן אונרא במידה רבה, בעצם קיומה, וגם לצערי בפעולתה מעת לעת, מנציחה את בעיית הפליטים הפלסטינים ולא פותרת אותה. ולכן הגיע הזמן לפרק את אונרא, ולמזג את החלקים שלה בנציבות הפליטים העליונה של האו"ם.
אז קודם כל, מה זה אונרא?
אונרא זה ראשי תיבות של United Nations Relief and Works Agency, מה שנקרא בסוכנות הסעד והתעסוקה, שזה בעצם גוף שהוקם במקור כדי לטפל בפליטים הפלסטינים, שהיו ברחבי המזרח התיכון,
הוא קם רק בשביל הפליטים הפלסטינים?
כן, הוא קם בעצם כדי לתת, מצד אחד, גוף שהוא קם כגוף שאמור לתת להם סיוע הומניטרי, אוקיי? והפך ברבות השנים לגוף שהוא בעצם, הוא הרגולטור של מי פליט. ובעצם הוא גוף שהוא קם בנפרד מארגון הפליטים של האום. יש גם ארגון פליטים של האום, שזה UNHCR.
אז מה ההבדל ביניהם?
ש-UNHCR מטפל בכל הפליטים בעולם, והוא גוף שתפקידו אגב לעסוק בהשבת הפליטים לבתיהם או ביישוב מחדש במקומות בעולם.
זה קצת כמו משרד הפנים שלנו, רשות האוכלוסין והגירה, משהו כזה.
ואונרא הוא רק לפליטים הפלסטינים, כשבעצם המנדט שלו בעיקר סיוע לפליטים. אלא מה, שהוא הפך להיות הרגולטור של בעצם מיהו פליט פלסטיני. וכיוון שהארגון הזה קיים כבר הרבה מאוד שנים, ולא היה פתרון לבעיית הפליטים, אז בעצם, לפי מנדט אונרא, כל פלסטיני שמקבל סיוע מאונרא, הוא פליט. ואז בעצם גם הילדים והנכדים והנינים של אותם פליטים מקוריים שהתחילו לקבל סיוע מאונרא, גם הם עברו לקבל סיוע מאונרא, לקבל מזון מאונרא, לקבל ללכת ללמוד בבתי הספר של אונרא.
וגם הם מוגדרים כפליטים?
וגם הם בעצם רשומים כפליטים. וכך, לאורך השנים, מספר הפליטים שבמקור היו בערך מיליון, היום רשומים באונרא, שוב, זה המון שנים לא בדקו את זה, איפה נמצאים האנשים, מה הם עושים, היום רשומים משהו כמו 5 מיליון. אוקיי? רשומים באונרא כפליטים.
זה הסיבה שנתניהו רוצה לפרק את הארגון הזה. עכשיו שוב. זה אומר, תעבירו את זה לטיפול של הגוף שמטפל בכלל הפליטים והמאגרים.
עכשיו שוב, יש פה הרבה, גם כאן, יש הרבה פופוליזם, והרבה סיסמאות, והרבה שליפות. מאז ביבי כבר לא לגמרי רוצה לפרק את אונרא. אוקיי, ביבי היה רוצה לפרק מאונרא את החלק שקובע מיהו פליט.
כי צריך להבין שגם יש לנו אינטרס שהם יהיו במצב כלכלי טוב, אנחנו לא רוצים שהרצועה תקרוס, אנחנו לא רוצים ש...
אגב, זה לא רק הרצועה. אונרא, לדוגמה, בעזה, מספק 1,000,000 ארוחות ביום. 1,000,000 ארוחות ביום, זה אונרא. אוקיי? אם אין אונרא, מי נותן מיליון ארוחות ביום?
מאיפה הכסף אגב?
הכסף הוא
משורה
של מדינות תורמות, החלק הגדול ביותר הוא של ארצות הברית, אבל זה עשרות מדינות שתורמות לאונרה, אז רק לחשוב, איך יראה המצב ברצועת עזה? בלי, מחר אין אונרה. מי נותן מיליון ארוחות? אוקיי? יש עשרות אלפי עובדים, שעובדים במערכת החינוך והבריאות של אונרה בעזה, והיא גם משלמת להם את המשכורת. אם אין אותם מחר, איפה כל המורים האלה הולכים לעבוד? מה הם הולכים לעשות? ככה שיש פה עלייה וקוץ בה. בעצם אנחנו מאוד לא אוהבים את אונרה בגלל הנצחת מעמד הפליטות וכו', והטענות האלה של נתניהו הן נכונות. מצד שני, בסוף בסוף, עיקר העבודה של אונרה זה במתן סיוע לפליטים פלסטינים. אגב, לא רק בישראל, לא רק בעזה, גם בגדה המערבית, גם בירדן. יש מחנות פליטים בירדן, שגרים בהם מאות אלפי אנשים, אונרה נותן שם סיוע.
הוא, בשונה משאר הגופים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הוא ממש גוף מקצועי, כמו הסוכנות שעוזרת לילדים ברחבי העולם, ליוניסף, דברים
כן
מהסוג
ולא.
הזה.
אוקיי. כן ולא, זאת אומרת,
בוא ננסה אונרה, להבין קצת את המבנה של הדבר הזה.
אז אונרה גם עושה פעילות שהיא, נקרא לזה פעילות הסברתית פוליטית, אוקיי? שעוסקת בשימור זכות השיבה, שעוסקת בביקורת על ישראל, בהקשרים שונים ומשונים,
שזה שוב חברי, נציגי מדינות האום.
לא, דווקא כאן, במקרה הזה, זו הסוכנות עצמה.
הסוכנות עצמה.
ולכן יש עליה ביקורת כל כך גדולה, כי יש הרבה עיסוק של אונרה בהסברה פרו-פלסטינית, אנטי-ישראלית, תלוי איך את רוצה לראות את זה, וגם כאן, הביקורת שיש לישראל היא ביקורת נכונה מאוד. אלא מה? אי אפשר לקחת ולהפריד. אוקיי? זה לא שאפשר להגיד, אוקיי, בוא נקצץ להם את הכסף, אבל נקצץ את הכסף רק מהחלקים האלה. אוקיי? לא, מקצים את הכסף, יש פחות עובדים, פחות אפשר לשלם משכורות, וכו' וכו'. זה לא כל כך פשוט. עכשיו, נתניהו גם אמר, אוקיי, בוא נעביר את הכסף, נגיד למדינות להעביר את הכסף לארגון הפליטים של האו"ם.
זה גם מה שטראמפ אמר, אם אני לא טועה.
טראמפ לא נכנס לכאלה רזולוציות, הוא לא אמר שצריך להעביר את הכסף לגורמים אחרים, whatever. ארגון הפליטים של האו"ם, תפקידו המרכזי, זה או יישוב מחדש, או החזרה של פליטים לבתיהם. אני לא יודע, אנחנו באמת רוצים שזה
פחות מומלץ.
אני לא יודע, זה לא בטוח שישראל רוצה את זה.
אבל זה נשמע טוב.
זה נשמע טוב, בדיוק. אז יש פה באמת תסבוכת. זה הרבה יותר, בוא נאמר ככה, הנושא הזה הוא כל כך מושרש ומורכב, וזה עניין של באמת 70 שנה. זה לא אי אפשר בהבל פה, או במחי החלטה של קיצוץ 65 מיליון דולר, כמו שטראמפ עשה, לא ככה פותרים את העניין. רפורמות באונרה חייבות להיות. זה לא יעבוד של, אוקיי, בוא נגרום לארגון הזה לקרוס, ואז נבנה משהו אחר ויהיה בסדר. לא יהיה בסדר.
אז אנחנו חותרים לסיום. נקודה אחת שהייתי שמחה שתתייחס אליה, זה הנאומים האחרונים של נתניהו באום, שהיו מאוד משתלחים בגוף עצמו. אני לא זוכרת נאומים עד כדי כך תוקפניים, אגרסיביים, נגד הגוף עצמו. מה זה עושה? זה אגב משפיע שם על מישהו, כי זה בעצם לזרוק בוץ, אבל לא לזרוק על אף אחד.
זה לא משפיע על אף אחד. זה משפיע בעיקר. הנאומים של נתניהו באום לא מכוונים, לא למזכ"ל האום, לא לעובדי האום, ולא למדינות בעולם. הם מכוונים לעם ישראל שצופה בבית. לכן גם רוב הפעמים הנאום הוא בדרך פלא בשמונה בערב. כן.
במקרה חינותי מראש.
נתניהו יודע להתלונן כשאחרים מכוונים את ההודעות הפומביות שלהם לשמונה בערב. הוא המציא את הדבר הזה. ואגב, אם הזכרת את בן גוריון בהתחלה עם אום שמום, אז גם את זה נתניהו לא המציא. הון פוליטי בהתקפות על האום, הרבה אנשים עשו, מבן גוריון, עבור בבגין, רבין, כלה בנתניהו, זה לא חדש, זה תמיד קל. אגב, גם יש לזה בסיס, זה לא שזה איזה משהו מופרך, כן? רק אני אומר, זה הדרך הקלה, אוקיי? הרי נתניהו לא יבוא ויגיד בנאום שלו,
פוטין תתבייש.
לדוגמה, כן? הוא לא יבוא ויגיד, הרי בסוף רוב המדינות שמצביעות נגדנו, כן? זה מדינות שקחי את באמת ההחלטה האחרונה שהייתה בעצרת האום על הכרזת ירושלים. צרפת, בריטניה, אודו, רוסיה, סין, ברזיל, הרבה מהמדינות שנתניהו או שהוא מספר שיש לו יחסים נורא טובים איתם.
הם גם באמת עוזרות לישראל בהרבה דברים.
נכון, ולכן זה בעצם הרבה יותר קל לתקוף את האום מאשר לבוא ולהגיד לציבור הישראלי, תראו חבר'ה, אין מה לעשות, יש לנו סכסוכים הפלסטינים, אני לא חושב ש...
כל עוד הסכסוך לא נפטר, אנחנו בגזרה הזאת בנחיתות.
נכון, לא, אי אפשר, לא נוח להגיד את זה, במיוחד כי אם אומרים את זה, אז הציבור מצפה, אוקיי, אז מה אתה, what are you gonna do about it?
כן, אז באמת זו השאלה שאיתה נסכם, מה בכל זאת אפשר לעשות אחרת? זה לא נראה שמחר בבוקר יהיה פה הסכם מדיני, בטח לא הסכם כולל, יש דרך אחרת בכל זאת לשפר את המעמד שלנו שם?
יש כמה דברים שאפשר לעשות. אחד מהם נתניהו עושה. הוא כן עובד מול מדינות, כדי לנסות ליצור את אצל אותם מדינות תמריצים לשנות את דפוסי ההצבעה. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד.
גם הקצינו עכשיו סכום כסף מסוים שנועד למדינות שישתפו איתנו פעולה.
הקצינו אותו בטלוויזיה, בפועל נתניהו עוד לא הקצה, עוד לא הקצה כלום, אבל מה שאומר זה, הוא כן אבל עושה דברים, ויש מדינות שרואים איך באמת שינו את דפוסי ההצבעה בעקבות ביקורים של נתניהו, בעיקר מדינות באפריקה, רואנדה זה הדוגמה המרכזית אולי, ששינתה לחלוטין את דפוס ההצבעה שלה, ויש עוד כמה דוגמאות שאפשר לתת. אז זה דבר אחד, ונתניהו עושה את זה וזה טוב. דבר שני, לדעתי, ככל שישראל יותר תשתף פעולה עם האום כארגון, אוקיי? יותר תהיה בוועדות האום, יותר תנסה לקבל תפקידים באום, יותר תנסה להכניס ישראלים לתפקידים באום, כן? לדוגמה, את כל הסיפור הזה עם מינוי ציפי לבני וסלם פייד לתפקידים של ראשי, או שליחים של האום, או זה.
תרפדנו.
בסוף, ישראל תרפדה את זה. ישראל, ממשלת ישראל, נתניהו, תרפד את זה.
אגב, יש לזה משמעות שיש לנו בסופו של דבר שגריר שהוא פוליטיקאי ולא שגריר שהוא מדינאי?
לא יודע.
לא בהכרח.
היו גם כאלה, היו גם כאלה.
גם נתניהו, אגב.
כן, אז היו שגרירים שהם מינויים פוליטיים שהיו מעולים, והיו שגרירים שהיו מינויים מקצועיים והיו גרועים. לא, זה מאוד פרסונלי. אבל בסוף האינטרס של ישראל הוא להיות כמה שיותר מעורה בתוך האום. למרות, אפילו שההחלטות נגדנו, אני לא מאמין שהתעלמות או להגיד, אוקיי, אנחנו לא משחקים, זה יעזור. צריך לשחק, להיות כמה שיותר על המגרש, לנסות להכניס כמה שיותר ישראלים. אגב, גם את זה משרד החוץ מנסה, לא מספיק הדרג הפוליטי. הדרג הפוליטי עושה בדיוק ההפך. אוקיי? זה דבר נוסף. ודבר אחרון, זה כל התקדמות שתהיה בנושא הפלסטיני, כל מהלך לעבר צמצום הכיבוש, לעבר יוזמה מדינית ישראלית, ללא ספק ישפר את מצבה של ישראל בארגונים בינלאומיים. אין, לי לפחות, אין ספק בזה. האם זה יגרום לזה שפתאום כל ההצבעות יתהפכו ו-150 מדינות יצביעו בעד ישראל? לא. אבל הרבה מאוד מדינות, זה ייתן כלים.
תהיה זריקת הרגעה משמעותית.
כן, כי בסוף, מה אומרים לנו, מה אובמה, לפני שהוא לא הטיל וטו, מה הוא אמר? הוא אמר, תראו, בהתנהלות שלכם, הוא אמר למשלת ישראל, בהתנהלות שלכם בנושא התנחלויות, אתם לוקחים ממני את כל התחמושת שאיתה אני יכול להגן עליכם באום ולהטיל וטו.
ואז אתה אומר, אפילו תהליך יוכל לסייע, גם עם התוצאה, אם לא תהיה לזה בסופו של דבר הסכם חתום.
ממשלת ישראל עושה דברים הפוכים. מה הביא לזה שאובמה לא הטיל וטו? וזה האמריקאים אמרו את זה בפירוש, והיום גם אנשים פה מבינים את זה. חוק ההפקעה והגזל שמכונה חוק ההסדרה, שעבר כמה חודשים לפני ההצבעה באום, הוא הוביל לזה שאובמה לא הטיל וטו. זה היה הקש ששבר את גב הגמל. כשהאמריקאים ראו, תראו, ממשלת ישראל שאומרת לנו כאילו שהיא רוצה שתי מדינות, בסוף מעבירה חוק כזה, אנחנו לא יכולים להטיל וטו על החלטה שמגנה את ההתנחלויות, שבסופו של דבר הנוסח שלה תואם את המדיניות שלנו באופן מלא.
אגב, אנחנו די בהתחלה של ממשל טראמפ, אבל אתה מזהה באמת שינוי משמעותי, אנחנו רואים את ניקי היילי, אנחנו רואים את איך שטראמפ פועל לפחות בזירה הזו, בזירה של ההוא.
אז ודאי, יש שינוי משמעותי, אבל גם פה נחזור לכנסת. את זוכרת שהיה הרבה פעמים כל מיני הצעות חוק, שגם דוד ביטן ודוד אמסלם ניסו להעביר, ואז מה נתניהו היה אומר להם? אתם עוזרים לי יותר מדי. אז גם כאן אני חושש שבמובן מסוים, ניקי היילי וטראמפ ואחרים, עבור נתניהו לפעמים קצת עוזרים לו יותר מדי. המקרה של אונרה,
כי הם מושכים מקרה יותר מדי אש?
לא, כי בסוף ההחלטות שלהם לפעמים, ניקח קיצוץ הסיוע לאונרה, קיצוץ של 65 מיליון דולר. האם זה הדבר שנתניהו רצה שיקרה? אני אומר לך שלא. הוא רצה שיהיה צעד נגד אונרה, אבל לא בהכרח הצעד הזה. או לדוגמה, כשניקי היילי באה ואמרה, אני לא מסכימה למינויו של סלם פייד, ואז זה גם הביא לתרפוד המינוי של לבני. אז לפעמים, במקרה הזה, היילי וטראמפ, אני חושב שגם נתניהו לפעמים אומר, וואלה, הם קצת עוזרים לי יותר מדי.
על דבר אחד לא הספקנו לדבר היום, וזה על הטריבונלים הבינלאומיים שקשורים לאום, אבל אנחנו נשריין לזה פרק שלם נוסף בהמשך. סיימנו, תודה רבה לניר סייג על עריכת הסאונד, ליוסי מצ על העריכה. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם גם מוזמנים לדרג אותו ולספר לחברים. זה הדרך הכי טובה לגדול ולהתרחב. אז שוב תודה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.
סין פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.